אני רוצה להתחיל איזה נושא שנעסוק בו גם שבוע הבא, וזה הממרה הזאת של חז"ל, הוא מקומו של עולם, אין העולם מקומו, להתגלגל עם זה כמה גלגולים. במקור, בואו נתחיל שנייה עם הקטע הזה, המאמר הזה של זאל גורביץ' וגידון אהרן, כבר הסתובבו ממנו קטעים פה ושלחו לחלקים במייל גם. מאמר נחמד, זו טענה שלו מאוד גורפת כזאת, ואחד המושגים שמשתמש בהם זה המושג הזה של חז"ל, זה שהקדוש ברוך הוא נקרא מקום. למה הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, ומה זה עושה למקומות כפשוטם. אז למשל, זה דבר שהם חוזרים עליו שוב ושוב, על פסקה שהבאתי בו בהתחלה כדי להיכנס בדברים, כמו שהרב רפוס אומר, היא גם כן משתמשת במונח הזה. על פי העיקר היהודי, הכל שם מאוד גורף כזה, זה נחמד. לעולם איננו בעלי המקום, כשם שאיננו בעלי עצמנו. הארץ אינה אלא אובייקט ומדיום להמקום. היי, דעה גם תהיה פה משמעותית בדיון, שאין לו כשלעצמו מימדים. המקום, המקום, הוא מחוץ לכל ארץ ומעבר לכל הארץ, וזו משמעותו הטרנסנדנטית, בניגוד לפולחני הכנענים שעבדו במקומות. זה גם ביטוי מהתורה. כלומר, עבדו את המקום מן המקום. הקול היהודי המבשר על המקום אינו בא מן המקום, ואינו יושב ומתכוון לשבת אי פעם. במקום. אז הם סביב זה וסביב הרבה מקורות הם בונים איזשהו תזה כזאת של יש תמיד איזה קונפליקט בין המקום הקונקרטי, כי כן יש ארץ ויש הבטחה ויש גאולה וכו', ובין זה שתמיד יש משהו מעבר, שהמונח המקום בהקשר הזה, מה שנחמד בטקסט הזה זה ש... כאילו אני חושב שהניסוחים פה הם תוהים על זה, מה זה אומר שקדוש ברוך הוא נקרא המקום, כאילו נוצר פה כל הזמן איזשהו כפילות. מצד אחד אתה אומר זה הקדוש ברוך הוא, זה לא המקום כפשוטו, זה טרנסנדנטי. מצד שני אתה כן קורא לו מקום. אם היית קורא לו, כאילו אני חושב אפשר היה לסדר את זה בשני דברים. אפשר להגיד כמו שאומר פה מקומות, יש המקום, זה מקום, יש מקום אחד, הקדושה נמצאת במקום עצמו, קצת דברים שדיברנו בשיעור על הכוזרי, ואחד על השני לגמרי. אפשר גם להגיד כאילו פיצול מוחלט, יש מקומות שהם כולם מקומות, ויש את הרוחני, המפשט, המעל המקום וכו'. ברגע שאתה קורא לקדוש ברוך הוא המקום, אתה יוצר פה איזה קונפליקט, איזה שמצד אחד זה המונח הוא מקומי, הוא מרחבי, מצד שני הוא לא המקום כפשוטו. ההי הידיעה כאילו שופכת כל מקום קונקרטי מול המקום, שהוא מתחרה איתו כאילו על אותה משבצת, לכן הניסוחים הפרדוקסליים האלה שהמקום מחוץ לעצמו, המקום הוא לא במקום, הם משחקים כל מהמד.
כן, אבל פה
הם
לא עושים דודים בחשבון.
מה אתם בחשבון?
של מה זה אומר שאתה קורא לזה בכל זאת מקום. גם אם זה עם ה' הידיעה, כאילו מה ה' הידיעה מחוללת כאילו במקומיות שלו.
כן, אז זה בדיוק אחר אני רוצה להתבונן בממרה הזו של חז"ל, כי יש לה כמה גרסאות, וכל הגרסאות יש לה שני חלקים. בגרסה המוכרת הם אומרים, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. זאת אומרת, יש מימד של שלילה, שאיתו נתחיל בעיקר, אבל יש את הממד שאתה אומר עכשיו, שבכל זאת קראת לו המקום, אז למה נתת לו את הכינוי הזה, ומה זה עושה למקום, זה שקראת לו המקום. זאת אומרת, זה לא רק, הטענה שלהם, זה שזה לא רק עניין דתי, שיש איזשהו משהו שמעבר למקום שמושך אותך, אלא שיש פה משהו שכאילו דוחק אותך, לא מאפשר לך לשבת במקום. עכשיו, אני לא יודע אם אני הולך עם הממרה שלהם באופן גורף כמו שאומרים אותה, וגם לא כל כך מעניין אותי ללמוד אותם, אבל כן כפתיחה למחשבה על המושג הזה, ולכן רציתי לחבר למקומות שבהם חז"ל משתמשים בו. ומצאתי כל טוב, ומה שיש לנו פה זה שני שלבים בהתגלגלות שאני רוצה לעשות בשיעורים הקרובים, בשיעור הזה ובשיעור הבא, אני מניח שאני מתה את זה. וזה, דבר ראשון, המדרשים שבהם מופיע הביטוי הזה, וההקשרים בתורה שמדברים עליו, זה מאוד מעניין, אפשר לגלות מזה כל מיני דברים. לראות ככה את שני המילים של האמירה הזאת, אחרי זה אני רוצה שנעבור הלאה לשלב הבא. לא שיש פה איזשהו רצף הכרחי, אבל אני רוצה שנלמד את הדיבורים של הארי בעץ חיים על הצמצום, שהוא קושר את זה במקום אחד, הוא בכלל מיטל קושר את זה לביטוי הזה של המקום, אבל לא בהכרח נדבר על זה מרמת הפרשנות המילולית, אבל אני חושב שההתמודדות היא יותר התמודדות בכלים אחרים. ודרך זה אני רוצה שנגיע שבוע הבא לנפש החיים, שהוא יושב על הקטעים האלה של הארי ועושה איזשהו פולמוס עם החסידות ומשתמש במושג של המקום הקדוש ומקום הטמא והגבולות ביניהם ובצורות מעניינות. מעבר לזה אני חושב שהוא גם יאפשר לנו להתגלגל בהמשך לנושא של התפילה שאני רוצה שנגיע לה. לא יודע אם זה יהיה כל כך רציף, אבל זה בכל אופן כיוון. טוב, קיצר, אז יש לנו פה, בוא נעשה את זה ככה, נקרא את המדרש קודם אבל בלי להיכנס לפרטים, ואז נסתכל על הפסוקים שהוא מזכיר. אוקיי, אז תקפיצו שנייה למקור השלישי רביעי ברשיס רבה. ויפגע במקום, מדרש של פרשת ויצא. רב הונה, נכון, ככה אני מפורט בהמשך. אבונה בשם רבי עמי אמר, מפני מה מכנים שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראים אותו מקום? שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. מנמד הכתיב, הנה מקום איתי, והקדוש ברוך הוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. מעביר יצחק, כתיב, מעונה אלוהי קדם, אין אנו יודעים אם הקדוש ברוך הוא מעונו של עולם ועולמו מעונו. מנמד הכתיב, השם מעון אתה. הווי, הקדוש ברוך הוא מעונו של עולם, אין עולמו מעונו. בר ביבר יהודה, לגיבור שהוא רוכב על הסוס, וכליו משופעים אלך ואלך, הסוס תפילה לרוכב, ואין הרוכב תפילה לסוס, שנאמר, כי תרכב על סוסיך. דבר אחר, מהו ויפגע, חוזר לפסוק של ויפגע במקום, ויפגע צלי, מלשון תפילה, במקום, צלי בבית המקדש. אז פה, זה, השורה הזאת היא פירוש אלטרנטיבי, שאני צריך להסתכל שנייה ליחס ביניהם. לפני זה יש לנו מדרש, המאור הזאת של רבי עמי חוזרת שוב ושוב, יש לה מקבילה, נראה עוד מעט. כולם אגב אמוראים ארץ ישראל ממני לדור שלישי רביעי. שני שלישי בעצם, תמיד רבי יוחנן. זה מעניין שזה מוקם שם, גם זה וגם רבי יצחק הזה. בביטוי שיופיע בהמשך, גם כן תפלה לא תפלה, נראה אם נעשה שזה מקבילה. בכל אופן, יש פה כמה פרשיות. יש את הפרשייה שמתחיל נמצא שזה פרשת ויצא. ויפגע במקום, ויש את הראיה שהוא מביא, מנמד הכתיב, הנה מקום איתי, סיפור שנקרא את הצור. אז בואו נחזור שנייה על הפרשיות, ונראה מה הולך. אז גם נחמד לחזור לכל פסוקים, כמו זה, בלי פרשנים, ככה ישר. פרשת ויצא. ויצא יעקב מרשם. אנחנו בעצם, מה שאני רוצה שנעשה זה להתבונן בפסוקים המוכרים ונחשב על המקום של המקום מתוכם, באופן כללי בפרשה, ואז להתמקד בו ויפגע במקום הזה שחזל התלבשו עליו ונסות לחשוב למה הם התלבשו עליו כל כך. ויצא יעקב מרשם וילך חרנה. ויפגע במקום וילן שם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום ויסע מרשותיו וישכב במקום הוא. ויחלום מן הסולם וצב ארצה. ראשו מגיע השמיים, המלכי אלוהים עולים יורדים בו, והנה השם ניצב עליו, ואמר אני השם, ואמרם, אולי הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה מזרעך. ויד אחר כף הארץ ופרת הים, הרקד בצפון ובנגב, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר נשיתי אל אשר דיברתי לה. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה אנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר מנורה המקום הזה אין זה כי אם בית אלוהים זה שער השמיים. וישכב יעקב בבוקר ויקח את האבן אשר שם מראשותה וישם אותו מצבה ויצוק שבט על ראשה ויקרא את שם המקום הוא בית אל ואולם לוז שמיר לראשונה. זה ממש קטע, זה פרשה כל כך מוכרת וזה עכשיו שהתבוננתי וככה דרך המדרש הזה ודרך הדיבורים שלנו כאן זה נראה לי כמו איזה מין מאבק כזה של כל מיני אפשרויות וכיוונים שנפתחים כאן. אבל בואו תגידו לי מה אתם רואים. במשקפי שאלת המקום, מה מתבלט פה בפרשייה הזאת?
קודם כל זה מופיע הרבה.
מילה מנחה, אפשר לספור אם יש פה שבע. אבל אני סברתי שלוש בפסוק אחד, שזה ודאי, כאילו בפסוק השני שמובא פה.
כן.
ויפגע במקום, ויקח מאבני המקום, וישכב במקום ההוא.
ועד יש במנורה המקום הזה.
איך עוזר כשהוא קם. כן. מעניין שבחלום, בדברי השם, מדובר על הארץ והאדמה. אה, הגעת לשש, אבל צריך להמשיך עוד את פסוק השני.
זה, עם הכהלם, אנחנו מצאים. אתה מצאים עוד את
זה. עזבו מספרים, מילה מנחה בוודאי. נכון? אתה יודע מה זה אומר?
שש צוות אבל.
אוקיי.
שש צוות המקום.
נכון. מה עוד? חוץ מהמילה.
אצל אלוהים זה תמיד אדמה וארץ, אצל יעקב זה מקום.
כן. בואו ננסה להגיד איזה משהו, מה היחס להגיד בין המקום פה לבין האדמה והארץ?
אתה הפחיד שיעקב מתנהג קצת כמו עובד אלילים, זה נראה לי.
מה זה אומר כמו עובד אלילים?
פתאום הוא קושר את זה לאיזה כאילו, חווה איזה התגלות, איזה משהו שמפחיד אותו, הוא נותן לזה מיד איזה ביטוי...
אבן.
ביטוי של
פולחן. כל חוזן אמרו שהמצבות היו מותרות בזמן האבות ואחרי זה נאסרו.
אהוב וסמים, זה היה שם.
כן, היה אהוב, יש פה דרך של אהבה סנאה עם הדבר הזה, של המצבות, כן. אני חושב שיעמוד לנו קצת ברקע, הכוזרי שראינו, לא בכלל בשיעור הראשון או השני, שהוא הביא את הפרשייה הזאת, בשיעור הראשון, הוא הביא את הפרשייה הזאת, את דברי יעקב ספציפית, מה נורא המקום הזה, כי אין זה כי עם בית אלוהים, ואומר, הנה, יעקב אבינו, הייתה לו התגלות. הוא לא תלה איזה בעצמו, בזוך נפשו, במעשה, ואלה במקום. וכאן הראיה, כנגד הכוזרי, שאמר לו, מה הקשר בין קדושה למקום? הנה, פשוט כפשוטו. זאת אומרת, יעקב באמת מייצג פה את הצד הקמאי הזה, שהקדושה היא במקום, ואתה ישר קושר את זה למקום. אבל השאלה אם זה הכל המרכזי פה, כמו שהכוזרי טוען, או שהתמונה פה קצת יותר מורכבת. למשל, יש פה אדמה וארץ. ומה שאולי קצת יותר חזק אפילו זה, זאת אומרת, הוא לא אומר לו, תחזור ואני אתן לך את המקום הזה. אני לא מדבר איתו, הוא מושג קצת יותר רחבים, ומה שאולי עוד יותר זה שהוא אומר לו, הוא פרט את הים הבקד מצפון ובנגבה. זאת אומרת, המושגים של המקום נמצאים גם בהבטחה, אפילו זה אחר כעשר הארץ, אולי קשור לפה גם. אבל יש פה כל הזמן, למשל, זה חזל רוש, הנחלה שיעקב היא בלי מצרים. הוא דווקא מקושר להתפשטות.
האבן פה זה גם כאילו הוא לוקח את האבן, עד האבן הוא לוקח את האבן שהוא ישן תחתיה, כאילו
קדש את האבן
אפילו לא המקום.
האבן זה המקום,
זה לא סתם הוא לא סחב אותה מהבית,
לא, הוא ממש כאילו לקח את האבן ששם מראשותיו,
כן, זה עוד יותר. יש פה הרבה מהמדרשים סביב הפרשייה הזאת, הם מאוד קשורים לשאלה הזאת. יש את המדרש הזה, למשל, שהתקפלה הארץ תחתיו, ואז אמר לו, הנה, הארץ שאתה שוכב עליה, כל הארץ התחסה לשם. לא רוצים לתת לך רק את הפיסה הקדושה הזאת. כן. רוצים איכשהו שהכל יחול, כמו שראינו בשיעורים הקודמים, שכל הקדושה שנכון סטטיפית תהיה על כל הארץ, אבל ודאי שיש פה איזה מתח בין ההתפשטות לבין הצמצום. מה עוד?
הסולם, אני רוצה איזה קו כזה.
מה אתה מביא מסולם? אני התלמטתי קצת.
נראה לי יותר מתאים לכל של הקדוש ברוך הוא מאשר
לפעולות
של...
למה? היחס בין הסולם לבין האבן.
במקום...
מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים.
במקום... במקום המקום.
כן.
גם ההתפשטות הזאת יש במטר.
זה באמת שאלה, הסולם הזה איך להבין אותו, כי במאמר שלהם גורם שערן אומרים שהסולם הוא כמו הציר שמחבר את כל המקומות, שזה מושג במושגים של עלייה שראינו, זה דווקא סוג של התמקמות מאוד חזקה, שהמקום הוא הפתח לכל הרבדים העליונים, כולם נמצאים עליו. אם אתה חושב את זה במושגים של ציר ונקודת מרכז, אז זה מאוד חזק, שזה אומר המקום הזה משקף את כל העולמות. מה? אם זה הסולם כזה, אז בכלל הרסת הכל, נכון? זה הסולם ישנה, יש איזה ציורים כאלה, סוף של החומש, אתה יודע, אם
מסתכלים. סוף של החומש זה ככה, אבל אני חושב
ש... כן,
אני שמעתי
את זה פעם. יש שם כל מיני סיבוכים, בטל, בירושלים, איך זה עובד. מדרשים אומרים שהראש שלו היה מעל ירושלים. עושים איכשהו להרוויח את כל הנקודות בבת אחת. או אולי מנסים לשמוע על מרכז אחד, אבל אפשר גם להבין את הסולם מאומן כמו שאיר אולי משהו, זה זרק אותך במקום. בסדר, המקום, אבל יאללה, אנחנו פונים השמיים, הסולם הוא צבע ארצה, אבל זה באמת סמל שיוצא יותר מורכב, אני חושב.
סתם, אבל הארץ, אני חושב, בניגוד למקום, המקום פה מייצג את הספציפי, כן? הבני המקום זה כאילו המקום המגודר נורא, והסולם הוא צבע ארצה, הוא כאילו...
זורק אותך החוצה מהמקום הזה.
כן, זה לא כאילו בארץ, הארץ פה בכלל וכל הביטויים של הקדוש ברוך הוא היא לא כאילו היא קשורה באמת להתפשטות, מה שאמרת. לכן כאילו, אין פה תודעה של מרכז, אני חושב. בכל מקרה, כאילו, זה לא סולם מוצב במקום וראשו מגיע השמיים.
כן.
אם הקדוש ברוך הוא שם פה את ה... טוב, יש לנו את ההקשר של הנדודים פה של המעניין.
כן, מה שיאמש בהבטחה שהוא מקבל.
גם בהבטחה וגם ההקשר בסיפור, כאילו, שיעקב יצא לאיזה מין גלות כזאת.
זה באמת נקודה שאתה רואה שבדי שאי אפשר להבין את הנבואה פה כמשהו שמומד להוציא אותו מהמקום. כי כל מה שדברת עליו זה המקום, גם הארץ, וגם הביטוי הזה, יהיה עמך, שמרתיך והשיבותיך, זה לא שכינה תלך אתכם מרלות, יהיה אתכם מקום מקום יהיה בסדר. זה לא, התפקיד של השכינה שהולך אתכם זה לחדר אתכם לפה. אין פה בשום שלב ויתור על המקום, וזה חוזר אצל יעקב גם שיורד המצרים, שבש ברוך הוא אומר לו, אני ארד אתך, אני אעלה אותך חזרה. אין פה שום נכונות לוותר על המקום. אבל באמת עדיין, אני חושב שאפשר לראות איזה קונפליקט בין ההתגלות פה לבין איך שיעקב מגיב אליה. וזה, אפשר גם להגיד שזה קשור לזה שזה חלום. זאת אומרת, הקשה היא שהוא רואה את זה בחלום, זה לא קורה במקום. איך שתבין חלום, זה קורה אצל בראש, קורה במקום אחר. יש פה איזו הרחקה. אם היינו מתארים את זה בלי המילה הזאת, שהוא חולם, זה היה הרבה יותר חזק, באמת סולם, מצב ארצה בבית אל, בלי הפער הזה שבין המציאות הממשית לבין ההתגלות. הנה, זה קורה ממש במקום, החלום ממש הוא יוצר פה איזשהו הרחקה כזאת של העניין, איזשהו מיתוק מסוים מהמקום, אני חושב. ולכן אפשר באמת לראות את יעקב כמישהו שהוא מתעורר מהשינה והוא רוצה לקבע את החוויה הזאת. הוא לא רוצה להישאר בחלום. באמת הוא עושה את מה שהכוזרי אומר, הוא לא חושב שזה קשור לנפש שלו. הוא אומר, לא, לא, זה המקום, זה המקום, הוא קם אבן, הולך להשמן. ועל הרקע וקורא שם, שזה גם, עוד שנייה נגיד עזור משהו. מול זה אני חושב, הסוף של הפסוק הזה פתאום נראה מאוד אירוני, ואולם לוז שם העיר הראשונה. כן, בסדר, הוא... למה אתה אומר המקום הזה הוא שער השמיים? ברור לך שהגעת להתגלות בגלל שהמקום הזה הוא תמיד היה שער השמיים. יש פה משהו שהתפיסה של יעקב אומרת שתכונה של מקום זה תכונה שהייתה בו תמיד, היא לא קשורה אליי, לא קשורה לזמן, לא קשורה לרצון של הקדוש ברוך הוא להתחשק לו פתאום לדבר איתי. לא, זה המקום, זה השם שלו. הוא אומר, תשמע, זה לא השם שלו, קראו לו לוז קודם, הוא הפך עכשיו לבית אל, לא השתנה, גורבת שמזכיר פה את כל הזמן, יחזקאל כולם. יולדות האמונה הישראלית, שאחד מההלכים המרכזיים שלו, והוא קושר זה עם מלי גם מכאן, זה שההתגלות בישראל היא לא קשורה למקום, אלא לזמן, להיסטוריה. ולכן כאן, כאילו להגיד לך, בסדר, זה לא מקומות קדומים שקדושים עם בריאת העולם, לא, עכשיו יש בהם התרחשות, אתה הולך, אחרי זה תחזור. תמיד זה תלוי בכל, בהתגלות שהיא תמיד מעבר לסיפור, מסיפור המקומי.
אם את פשוט השם לוז, אולי תפקה כאן עצו...
שאלה אם השם הזה יש לו משמעות, מה...
לוז, כמו עצם הלוז.
ספורט זה סוג של... אפשר תמיד לקבע את זה בחזרה, בהסברים מהותניים למה השם הזה. ובתוך ההקשר של הפסוק זה נראה ממש כזה התנגדות.
מה הסיבה ש...
אני כאילו עכשיו בתוך ההקשר הזה, קראתי את זה כממש התנגדות למה שיעקב עושה. כאילו יעקב אומר, זה שער השמיים, נקרא לזה בטל. הוא נכון, לא, מה קוראים לזה בטל? קוראים לזה לוז, זה גם כנראה, זה לא ממש שער השמיים, אלא פשוט כמה, תפתחו לרגע השמיים. יהיה איתך בכל אשר תלך.
על איזה כוונותך ברשע, וגם היפגע כי בשמש, כאילו, גם...
אז בוא נחזור לשם, משם נוכל להגיע למדרש. מה קורה בפסוק הראשון באמת? מה אתה אומר? ויפגע במקום ואני לא גילה השמש. מה?
תאם איזה היא אווירה מקרית, כאילו. במקרה יצא לו... שאלה היא מקריות...
זה מעניין.
זה לא שגר הופכת לגורל או שזה...
זה שאלה שזה מעניין, כי פסוק הזה פתאום אתה מסתכל עליו, ויפגע במקום, ויעלן שם, כי בא השמש. אתה יכול ממש לפסק את הסיבתיות פה בשתי דרכים. אתה יכול להגיד, אולן שם, כי בא השמש. יכול להגיד, אולן שם בגלל שהוא פגע במקום. בכלל, למה צריך להגיד לי שהוא פגע במקום? איזה מקום? אני אומר, אתה יכול להבין את זה סתם איזשהו מקום, ושקע השמש, הזמן גובר על המקום, לכן הוא הלך לישון. ככה הרשב"א מפרש פה, הבאתי את זה, הראה לו דרכו במקום אחד, חוץ מעיר לוז, מקום אחד. קושייה זה כמובן זה שכתוב במקום בה"א הידיעה. ובעצם כל המדרשים של חז"ל הם כולם יושבים על ה"א הידיעה" הזאת. כי לכאורה, לפי רשב"א, היה צריך להיות במקום. לא יודע אם דקדוקית זה הכרחי, אבל ודאי שחז"ל שמו לב לזה. וכל הביטוי הזה של המקום, שהם מושרים את זה לכאן, למרות שאפשר לראות שרבי עמי אומר שזה דבר ידוע, מכנים את הקודש ברוך הוא מקום. באמת שזה, אני לא בדקתי איפה זה מתחיל הסיפור הזה, אבל נדרש שזה לכאורה מתייחס לזה ככינוי שהוא כבר קיים. אבן עזרא פה טוען שזה לא נכון להיות בתנ״ך בשום מקום שהקדוש ברוך הוא נקרא מקום, וזה שכתוב ברוך השם ללמוד לימודים במקום אחר, זה לא נכון, זה רק נדרש, כי מה זה מקום אחר? אין אחר, אבל הכל אותו מקום. אבל הוא טוען שלפחות בתנ״ך זה עוד לא נמצא. חז"ל מתייחסים זה כמובן מאליו. והכל נמצא פה ממש על חוט השערה, זאת אומרת, לזה גם חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא הוריד לו את השמש בשביל שיישאר במקום הזה. זאת אומרת, שוב, המקום יותר חשוב. זה לא סתם מקום, זה מקום שהוא היה צריך לישון בו, בין אם זה היה מעולם ובין אם הוא עכשיו קובע את זה. הכל מתנקז לביטוי הזה, מה זה ויפגע ומה זה במקום, האם יש פה מקום בה"א הידיעה? ואם כן, למה? ופה, בתוך הפרשייה זה מאוד חזק. יש את המקום הזה, ויש את הוא מנסה לקרוא לו בית אל, אולם פשוט שם העיר ראשונה. זה ממש איזשהו מין קונפליקט הזה, השאלה האם לנעוץ את זה במקום, או לנעוץ את זה בהתרחשות שקרתה. אם זה מקום סתם או מקום מיוחד. ופה ממש כאילו נראה שיעקב הוא כאילו הצד הכוזרי של הסיפור הזה, במושגים שדיברנו פה בשיעורים. אתה רוצה
לדעות? יש כאילו שלוש פרספקטיבות בתוך הקטע הזה ולא שתיים. יש את החלום, כאילו, יש את יעקב, שהוא כאילו מייצג את השפה משלו, הוא מדבר לבד, יש את הקדוש ברוך הוא שמדבר ויש את המספר.
איך אני אומר? אני כנראה שהקדוש ברוך הוא מספר נמצאים באותו צד אולי.
אבל אתה מבחין ביניהם?
לא, מספר פותח בהתחלה, נכון? ואיזה יעקב מבאר שבע ואלך חרנה, ויפגע במקום, נכון? הוא כאילו כן משתמש ב...
הוא הכניס את הידיעה.
הוא הכניס את הידיעה ואת המילה במקום, כן? הוא כאילו כן משתמש בה.
כן.
גם שזה לא בגוף ראשון, גם שזה לא כאילו יעקב עצמו. כאן אני אומר, אולי כן צריך לראות אותו באיזשהו מקום נעל הציר בינינו.
נכון שבאמת המילה הזאת והפגע במקום היא שם אותו באיזשהו קונפליקט. אני יותר נתליתי על האולם לוז הזה שהרגשתי אותו כהתנגדות ליעקב באמת. אבל באמת המשפט הזה, אם מבינים את החשים את הדווקאיות שבו גם בהיה הידיעה וגם בעצם זה שהוא היה צריך לציין שהוא פגע במקום, אז באמת הוא מכין פה משהו. מצד שני, זה מאוד בולט שהוא קורא למקום הזה בלי שם פרטי, ויעקב כן קורא לו שם. זאת אומרת, יעקב ברור לו שאם זה מקום מיוחד צריך להיות לו שם מיוחד. ופה זה כאילו מקום, איזשהו מקום שמצד אחד מקבל מקום, מצד שני הוא לא, אין לו, לא ברור מה התוכן שלו, אין לו הולך. חשוב, זה אולי זה נשאר קצת פתוח.
אני בא בקריאה ראשונית, כמה התחסתי כאילו לאיפה, להשם, ואז כאילו נתקעתי בה, כאילו מקרים אחרי הבאים עולים ויורדים בו, נהיה שם ניצב עליו. כאילו, חייתי ניצב זה נראה לי מילה שממש כאילו לא זז.
השאלה על מי הוא ניצב, אבל זה נראה לי שחזר חלקו, אם הוא ניצב על הסולם, הוא ניצב על יעקב.
אה, שהוא ניצב על המקום, כאילו.
על המקום אולי גם אפשר, נכון?
אבל הארץ, אבל אם זה...
הארץ הזאת שאתה שוכב עליה, צריך לראות איך מחלקים, מה אתה מבין מזה אבל?
זה בא כאילו ככה, זה כאילו עוד בדגשה על השם ניצב עליו, כאילו יש את התנועה יעקב פוגע שם, מלאכי אלה עולה ועודים, והשם... ניצב.
אני חושב שגם אם הוא ניצב בראש הסולם, יש בזה משהו שיותר ממקם אותו מאשר אם הוא ניצב על יעקב אולי. כן. בכל אופן, יש פה משהו מעניין, שבהרשאה הזאת היא ממש מציבה איזשהו קונפליקט. ואז חז"ל, על זה מתלבשים. ויש לנו כבר, במדרש שראינו, יש שתי כיוונים, סותרים אפילו. נתחיל מהשני דווקא, הדבר האחר זה בסוף. שויפגע צלי במקום, צלי בבית המקדש. זה נשאר כיוון שממש הולך עם ההידיעה. זה באמת מקום, זה מקום מיוחד, זה בית המקדש, למה זה בית המקדש אם זה בטל, כל מיני דיסוכים וסולמות עניינים. הוא היה בבית המקדש. וזה ממש נשאר לקחת את העניין הזה של כפשוטו, לתפוס קצת את העמדה של יעקב במובן הזה. זה מקום קדוש, זה שער השמיים, זה המקום. במובן מסוים זה קצת יותר מוקם, אבל כי להגיד שויפגע זה יתפלל, כאילו קצת מוציא זה מה, זה לא העניין של לפגוש מקום. מה?
זה לא החידוש של המדרש פה.
מה, שבהפגע זה יתפלל?
כן.
לא, זה נכון, זה מופיע במקומות אחרים, אבל בתוך ההקשר של הפרשה, אני לא חושב שהיית קורא את זה ככה. דווקא בגלל שאתה קורא מקום כמקום מסוים, אתה הולך ואומר מה הוא עושה שם, תפלל כנראה, כי זה מקום של תפילות. זה נועל את זה מאוד בהקשר מסוים. מה עם רבי עמי אבל? רבי עמי, רבי יצחק, מה... איך הם מבינים את ויפגע במקום?
אני יודע שהרבי יצחק מציג את זה כשאלה.
הם יודעים, כן. אני חושב שגם את רבי עמי קצת אפשר לקרוא להגיד, הוא אומר מנמד הכתיב, מביא ראייה. מה שקצת נשאר פה מאורפל זה אם גם רבי עמי קורא את ויפגע כמו תפילה. כי הוא אומר, ויפגע במקום, הקדוש ברוך הוא, נכון? כן. ויש לקדוש ברוך הוא. מה זה אומר לגבי המקום כפשוטו? נגיד, איפה זה עומד מול המתחים שראינו בפרשה?
יותר עם לוז שמהיר לראשונה כזה, כאילו... בטח אני אסיים את זה על הרקע הדבר אחר, שהוא התפלל פשוט ב...
למקום קדוש.
זה לא הדבר אחר, פה כאילו, כשזה התפלל הקדוש ברוך הוא, כאילו.
כן. בסדר, אני חושב שאם אנחנו תופסים את הצד של המשוואה, הצד השלילי של המשפט הזה, אין עולמו מקומו. זה ממש כאילו מרגיש מוצב, זה שער השמיים, ולא, זה לא שער השמיים, ואין עולמו מקומו. הוא פגש את הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום. לא אכפת לי כרגע, אם אני קורא את ויפגע במקום, פגש בקדוש ברוך הוא, ברור שזה לא הפשט, אבל יש פה דווקא בגלל שזה לא הפשט, שזה סוג של משיכה של הסיפור מתוך המקום הקונקרטי. נגיד, אני לא אומר את השם של המקום, כי באמת לא מעניין אותי כרגע משמעות של מקומו. הוא פגש את הקדוש ברוך הוא, הנה זה מה שקרה, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, דיבר איתו וכו', באיזה מקום זה קרה, ואין עולמו מקומו, זה לא רלוונטי בכלל. אני חושב שזה, אפשר לראות את זה ממש כסוג של התנגדות. אני, כדי לבסס את הקריאה הזאת, אני חושב שאפשר להסתכל קצת על ההקשרים הנוספים של הסיפור הזה. מה?
סתם משהו על ה... בניסוח, הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, ואז בחצי השני אין עולמו מקומו.
כן.
כאילו אחר, מה זה מקומו? Mm-hmm. המקום שלו, מה זה עולמו?
יש לנו משחק בין המילים האלה, באמת בואו נתראה, בואו נצטי לשמור את זה, אבל בואו נתבלם איזה שנייה, מה זה עולם ומקום במשפט הזה? זה ניסוח מאוד...
לא, וגם אתם כאילו מניחים העולם שלו, המקום שלו, כאילו באיזה מובן כאילו, העולם שלו הוא לא, כאילו, המקום שלו, כאילו, לא, משהו, כאילו, לעומת החצי הראשון, שכאילו, העולם, כן? לא עולמו, כן? כאילו, היה אפשר לנסח את זה, כאילו, ממש כשתי צלעות שוות.
נהנתי. מה אתה מבין מהחצי הראשון ומה מהחצי השני?
אני לא מצליח להבין כרגע, אבל אני אומר, היה אפשר לכתוב ככה, הקדוש ברוך הוא מקומו של עולמו. ואין עולמו, מקומו.
זה משנה
את זה הפוך.
אני אומר, אפשר ליצור את זה באופן סימטרי, כאילו, אבל פעם אחת כאילו העולם הוא כן שייכות ופעם אחת בלי. זה מה שאני אומר, כאילו, בשתיהם הייתי כותב בלי באופן פשוט, כן? כאילו, ואתה יכול תופס אותי כי כאילו... כי לכאורה, כי המילה מקום בדרך כלל היא לא, כאילו, מקומו, כאילו, השייכות שם היא מוזרה, אני לא בטוח מה זה אומר, כאילו, המקום שלו. כאילו, זה שם, באיזה מובן, כאילו, זה שלו, כאילו, של בעלות, כמו עולמו, או, לא יודע.
אני מבין שמקומו פה, באמת אולי, לא יודע אם זה שימוש חריג או לא, אבל שמקומו פה זה סוג של יחס, לא של בעלות, אלא של... באופן שבו משתמשים כאן, נגיד למשל בעיני מקום איתי, שמתדמיין מאוד מעט, יש איזה ביטוי מקביל. אני לא הבאתי את המדבר שלו, שכן הבאתי. אני מסתכל שנייה על שמות רבה, בתחילת העמוד השני. עוד שנייה, אני אקרא את הפרשייה הזאת גם. הנה מקום איתי וניצבת על עצום, אמר רבי יוסף בר חנינא, הנה אנוכי במקום הזה, לא כתוב כאן, אלא הנה מקום איתי. אתרי תפלה לי, ואין אני תפלה לאתרי. שוב יש לנו את הכפילות הזאת, זה ממש חזר לעצמו. גם רבי יוסי ברבי חנינא כמדומני עם אותו אזור של תלמידי רבי יוחנן. זה ממש כאילו נושא שהם עקביים בו ומעסיק אותם ומתנסחים כל פעם באותו דבר. כאן הביטוי של תפלה, אני מביא פיפיב, אני מפרש את הביטוי של מקום שם. זאת אומרת, להיות במקום זה להיות תפל לאיזשהו מכלול יותר רחב. ככה אני חושב שהם קוראים את זה. ואז אני לא במקום הזה, ואז אני תפל אליו, כי כאילו המקום עוטף אותי תמיד, מכיל אותי בתוכו. אני המקום, והמקום הזה הוא מקומו של עולם. בהקשר הזה, עולמו, אני חושב, בחצי השני, יכול להיות שהוא בעצם תוצאה של מה שנאמר בחלק הראשון. כיוון שהוא מקומו של עולם, אז זה עולמו. הוא מובן יותר חזק אפילו מזה שהוא ברא את זה, יצר את זה וכו'. יש פה יחסים כאילו של...
הכלה.
הכלה, עפיפה. מעבר לזה שזה משהו שהוא קשור בכלל, אני נפתח את זה קצת יותר בהמשך, הביטוי הזה של עולם פה. ומקום, כשניהם קשורים לזה שיש איזשהו מחל אחד גדול שכל הדברים נמצאים בתוכו. זאת אומרת, אתה יכול לדבר על מקומות, מקומות, מקומות. חלק קדושים יותר, חלק קדושים פחות, כאילו ככה אנחנו חיים במקומות. ויש את ההפשטה מסוימת שהמרחב, שהכל נמצא בתוכו, כאילו יש איזשהו מחל מופשט כזה והכל נמצא בתוכו. שזה המושג של העולם פה, וגם יחסי המקום הם בין מה שבתוך לבין מה שבפנים. וכל המשחק פה משיב זה להגיד, אל תתפוס את המקום לקדוש ברוך הוא כתפל, כחלק מאיזשהו מרחב, אתה יכול לדמיין אותו, והקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, כאילו יש איזה מכלול גדול, וגם הוא בפנים יחד איתנו, אלא הוא המרחב הזה עצמו. שהמשמעות של המירה החיובית, אני רוצה שנגיע אליה קצת בהמשך. אבל קודם נסתכל קצת בצד השלילי של העניין. והצד השלילי אני חושב הוא בולט, וזה בהקשרים שבהם זה מופיע. אז פה ראינו שיש אופציה של יעקב שאומר שער השמיים, מקום, כפשוט ומאמש, ואז בא רבי עמי ואומר לא, 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 זה לא ככה. למה זה לא ככה? כי למדנו מעיני מקום איתי. אז נסתכל שנייה בשמות למד ג' שם אפשר להרחיב שם, אבל לא... לא רציתי להוסיף יותר מדי. ההקשר שלנו שהפרשה, למשל, זה מופיע, קודם כל ההקשר הוא נדודים במדבר, שזה כבר אפשר לחשוב מה זה אומר על יחס למקום. ההקשר הוא שרגע לפני זה משה רבנו נוטה את העולם מחוץ למחנה, ויוצר איזשהו מרחק מכולם. ואז הוא אומר, רני נא את כבודיך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אעביר כל טובי על פניך, קראתי בשם השם לפניך, אנחנו נדודים בשם רבנו וכולי, ואימא לא תוכל לראות פניי, הנה מקום איתי. וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי ושמתיך, ונקראת הצור, וסקותי כפי עליך, עד עוברי, ואסירותי, וראית את חורי פני המראו. מה יש לנו כאן, להגיד סתם, אסוציאציות ראשונות על מושגי המקום בפרשייה הזאת, בהקשר הרחב שלה. נגיד, נשווה בין נקראת הצור לבין בית אל של יעקב אבינו. שני מקומות התגלות, המדרש קושר ביניהם. גם שעשע פה.
שתיקות.
שתיקות.
יש פה שתיקות.
שתיקות?
שתיקות? רצופים, בלי...
כן, זה...
בלי
יש איזה כמה מדרשים נראה לי גם על זה.
מה עושים פרשיות? מה? פרשייה הזאת, מה עושים איתן
יחסונות? היא אחד מהפרשיות הסתומות, לא ספק. כבר הרמב"ם מורה נבוכים נראה לי דיבר על זה שזה פרשה סתומה מאוד. מסתורים. אבל נעזוב רגע את הביומרים והשתיקות. מה יש לנו בדימויי מקום? הצור הזה נגיד, איפה זה הצור הזה? זה מקום מיוחד? זה מקום שידענו עליו קודם?
אם זה לא היה מדבר, אז מדמיין זה תמיד כמין סלע מעל הים כזה.
למה צריך את הים?
אני תמיד
אמרתי את
זה סלע של
מלך הרעיון. מעניין, מעניין. למה אתה צריך את הים? מה אכפת רשתים במדבר? יש להים במדבר סיני.
כן, לא יודע, לא יודע מי התגלות סוררת על הים, לא יודע.
הזכרת לי את המערה של אליהו עכשיו, אם אני מבין, כי זה הלוך של כרמל, ויש שם את הים, זה באמת דרמה, או שהיה כל כך גדול, אבל זה עושה משהו. מה זה אומר שזה במדבר?
המדבר גם נראה באמת מקום שאין בו, אין בו, אין בו מקומות, כאילו. אז איפה יש, כאילו, נקרא את הצור, נראה כאילו כוחים כאלה.
כאילו אחד ממיליון כזה, נכון? יש, אין, בכלל אני חושב יש משהו בדימוי של המדבר שזה מקום בלי מקומות ציון. אתה הולך שם לאיבוד, אתה נודד שם, נודד ונודד, זה רק מקום שעוברים דרכו, אין בו, אין לו צדיקים חוץ מכל מיני עינות מדבר שיש בהם משהו מסוים. מערות יש שם בשפע. חז"ל אמרו שזה היה בהר סיני.
זה היה רואים שקראו לנו באמת כאילו מדבר. זאת אומרת, אין את מקום גבורתו של משה ואין את הר סיני.
כן, זה המקום שהמקומות נמחקים בו. שזה פה זה גם, באמת המדרשים שאומרים שזה היה בהר סיני, הם ממש עושים את הנעיצה הזאת של להגיד, מקום של התגלות, כנראה זה הר סיני. אבל בתוך ההקשר, סתם איזושהי נקראת צור. למה הוא בוחר את נקראת הצור? לכאורה, כי אפשר להסתיר שם את העיניים, נכון? כי הוא יכול לסקות את כפו עליו, וככה להיות בטוח שהוא לא יראה יותר מדי. זאת אומרת, לא רק שזה לא מקום של התגלות, זה דווקא מקום של הסתרה. ומעבר לזה אני חושב שהדימוי של המעבר שחוזר בו שוב ושוב, שאלה למה זה נאמר פה ולמה ההתגלות הופיעה ככה, גם כן איזשהו דימוי של אין מקום קדוש שאתה בא אליו וזוכה להתגלות כי זה שער השמיים, יש מקום שהוא דווקא נועד להסתיר וההתגלות היא משהו שחולף על פניך ועובר הלאה. כל הדימוי פה אני חושב וגם כל ההקשר המדברי משך למשהו שאין בו אחיזה במקום.
אבל זה באמת מושאי מאוד.
מה? מושאי. יכול להיות שזה משה, ואולי זה מאפיין של המדבר, ואז אתה צריך להגיד, יעקב הוא קדושת המקום הקמאית, אבל זה רק מעצים לנו שאת מה שחזן אומרים. נכון, אז מה היא בארץ ישראל? במדרש ארץ ישראלי, תלמידי רבי יוחנן באופן בוטה, לוקחים את יעקב אבינו, אומרים את יעקב אבינו, תלמד לפי משה רבנו. אני אומר, לא, זה לא מקום, מקום איתי, הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, זה לא מקום מיוחד, לא נקראת הצור ובטח לא בית אל, להפך, כמו שנקראת הצור היא לא מקום מיוחד, גם בית אל היא לא מקום מיוחד. וזה ממש אני חושב איזה שהוא מהלך בוטה כזה, להגיד בוא תיקח את זה כדי גם למקום קדוש, השום מקום הזה באמצע המדבר, ככה נראה מקום של התגלות. כי לא יראה אני אדם וחי, אולי גם זה נמצא פה כחלק מה... אלמנט. פה אני ממש מרגיש את המגינה של אין עולמו מקומות. זאת אומרת, תפסיק, אל תתפס למקומות. ההתגלות היא זורקת אותך מהמקום, מתרחשת במדבר. וזה, תראו את המדרש תהילים הזה, שהוא מצטט את רבי עמי, הוא ממש עושה איזה כמין מוטיב חוזר כזה. שוב, רבי עמי, למה נקרא שמו של הקדוש ברוך הוא מקום שמקומו של גם שנאמר, הנה מקום איתי? ואגב, המדרש של השם מעון אתה. זה נדבר בדברים של רבי יצחק. אז רבי יצחק שאומר שהקדוש ברוך הוא המעון של העולם, אין לנו מעון בעולם אלא הקדוש ברוך הוא, ובאותו, על אותו פרק תהילים הוא מדרש מביא את רבי עמי שנאמר הנה מקום איתי, ואז אברהם קרא לו מקום שנאמר ויקרא אברהם שם המקום הוא השם יראה, יעקב קרא לו מקום שנאמר ויראה ויאמר מה נורא המקום הזה, משה קרא לו מקום שנאמר הנה מקום איתי. מעבר לקושייה של למה הוא אומר שזה משה קרא, נניח לזה רגע, אבל תראו מה הוא עושה עם אברהם ויעקב, זה ממש הפך הפשט, אני חושב, לא? יעקב, כפי שראינו, הוא קורא למקום על שם הקדוש ברוך הוא, ולכאורה כנ"ל גם אברהם. המקום הזה, זה מקום שהשם יראה, הוא רוצה לציין את המקום כמקום מיוחד. ואז הוא אומר, לא, לא, הוא לא קרא למקום השם יראה, הוא קרא להשם מקום. כי אין שום עניין לקרוא למקומות בשמות קדושים. יש עניין להפוך את הקדוש ברוך הוא למקום, להפוך את הקדוש ברוך הוא למעון, להסיט את היחס למקום ליחס לקדוש ברוך הוא. זה נראה ממש כמו איזה סוג של מאבק עקבי כזה. ועוד דוגמה שאפשר לראות לזה, עוד יותר חזקה אולי, אמרנו קודם שהמדרש שקובע שנקרת הצור הייתה בהר סיני, רוצה לקשור אותה למקום קדוש, אז יש לנו גם מדרש שמפרק את הר סיני. זה מופיע בפסיקתא, יש שם פסקה ארוכה מאוד על המלאכים שיורדים על הר סיני במספרים הפלגות מופלגות למיניהם, רכב אפילו אלוהים ריבותיים אלפי שינן, השם במסיני וקודש, אמר בי אבודי מדי מן חיפה, שניתי משנתי, 22, יפה להגיד, שניתי במשנתי, 22 אלף יום מלכי אשר תרדו עם הקדוש, עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני, ואז יש המון דיונים על מלאכים, ואז אומרים ככה, בהדן סיני בקודש, כמה אנחנו יודעים, אם סיני תפילה לקודש, ואם הקודש תפילה לסיני, זה מדהים, זה ממש אותו מטבע חוזר שוב ושוב, אלא מנהדה, מה דכתב השם, השם בם סיני בקודש, אני יודעים שסיני תפילה לקודש. ורבי יונה בשם רבי ימי, מפני המחנה קודש ברמה, קוראים אותו מקום, מפני שהוא מקומו של עולמו. וכאילו התחושה היא שלכל מקום, איזשהו מקום שהיינו יכולים לקדש אותו, עד רבי יורדים עליו מלא מלאכים וכו', ישר שולפים את הקלף הזה, של להטפיל את המקום ביחס לקדש ברוך הוא, לשלוף את רבי ימי מהר שיגיד לנו ש... צא מהמקום, צא גם לא הר סיני, שום דבר, לא נשאר. וזה מופיע במפורש במסכת תענית, ומה שבאתי אחרי זה אמר לב נחמן רבי חיסא לרבי נחמן בר יצחק, בתוך איזשהו דיון ביניהם מתלהבים ממנו, ואז אומרים לו לי קומר לי תיגבן, בוא תצטרף תעבור לגור אצלנו. אמר לי תנין רבי יוסי אומר לא מקומו של אדם מכבדו אלא אדם מכבד את מקומו. פה זה יורד לרובד האנושי, שכן מציינו בהר סיני שכל הזמן שהשכינה שרויה עליו אמרה תורה גם הצון והבקר על יראו אלי ההר עליו, נסתשקה שכינה ממנה, אמרה תורה, במשוך היובל, הם יעלו בהר. וכן נתינו בעוד מועד שבמדבר, שכל זמן שהוא נטוי, אמרה תורה, וישלחו מן המחנה כל צרוע, הוגללו הפרוכת, הותרו זווין ומצורעים להיכנס שם. זה משהו שמעניין. זאת אומרת, מדברים איתו על יחס בין אדם למקום, מה הדימויים שלו ליחס בין אדם למקומו? שכל זה כסתירוס למה הוא לא יעבור דירה למקום שיש בו חכמים, הוא רוצה להישאר במקומו לא מכובד ולכבד אותו במקום ללכת למקום מכובד ולהתכבד ממנו. איזה תודעה יש לו לרב נחמן בר יצחק, איזה תודעת מקום.
כאילו נוצרים מקומות, אבל
לא,
כן, אבל כן מסרב לעבור.
מה זה?
למה מסרב לעבור? שוב למקומו?
נראה לי שהוא פוסל את המקום,
הוא ילך כבר, יעלם כל הכבוד שזה,
הוא דואג לעיר שלו שהוא לא רוצה שיצא זיווה והדרה.
נראה לי שהוא מזלזל ב... הוא מזלזל במקום ההוא, כן.
מה
אלינו, כאילו,
מה אקשר אבל שם? למה הוא אומר לו
עליכום? נזמן לי שהם מתלהבים אלו כי הוא עונה להם איזושהי תשובה, אני לא זוכר בדיוק הרגע. זה כאילו ביטוי של אנחנו יושבים פה באזור של המדרך החמים והוא יושב שם באיזה חור, נזמן לי שזה ההקשר. ואני אומר לך יאללה בוא תצטרף עליה לעגלה, והוא לא רוצה. עכשיו אני לא יודע אם הוא מזלזל במקום ההוא, אני חושב שהוא מזלזל בטיעון הזה, בהנחה שאם יש מקום טוב אתה צריך ללכת אליו. וכאילו לכן מקשר לזה היחס שלו למקום הוא מורכב, זה לא שלא אכפת לו, זה לא ש... אני לא חושב שהוא דואג למקום שלו. אני חושב שהוא לא מוכן להיכנע להיגיון הזה שיש מקומות טובים יותר וטובים פחות. הוא אומר, אני יוצר מקומות, כשאני מגיע למקום, אני מטפיע אותו. שאני שם הכל שם. אני יכול לעשות את זה גם מקום אחר, אבל למה לעבור? אין שום סיבה. כאילו, אתה לא, אין שום דבר שיוציא אותי מהמקום שלי, כי אני עושה אותו למקום. זה לא סוג של תלישות לחלוטין מהמקום. לא אומר, אני חי בחלל הפנוי ובכלל שם לב איפה אני גר. חי בבית מלון, נקרא לזה. כמו הזכרנו את המימרה הזאת של שטיינר, על זה שכל בית מלון שיכול לכתוב זה המולדת שלו. אבל הוא כן נחשב חי בדירה סחורה. במובן הזה שאתה נכנס לאיזשהו מקום חלל פנוי ואתה ממלא אותו בנוכחות ואתה יכול לעזוב אותו בכל רגע. אין סיבה מיוחדת שתעזוב אותו, אתה לא במלחמה מולו. אבל אתה יודע שזה לא מקום שלך. ברגע שאתה תצא, אז כל מה שאתה התבעת במקום ילך, והוא גם לא היה שם לפניך. זה נשב התיאור הזה של לא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם מכבד את מקומו. זה מדהים הכפילות הזה שגם פה זה חוזר. זאת אומרת, ליצור יחס למקום, אבל יחס עם היררכיה שאני זה שיוצר את המקום ולא להפך. והדימויים שלו לזה, הר סיני, כמו שאמרנו, זה סוג למאבק, איך להבין את הר סיני. אבל הדימוי של המשכן הוא דימוי מאוד חזק. כל מה שקורה באוהל מועד במדבר, זה שהמקום עצמו הוא חסר משמעות לחלוטין. ובכל זאת, ברגע שאתה מגיע ואתה בונה את המשכן ואתה שם את הגבולות, זה גבולות נחרצים ביותר, אסור להיכנס. מי שיכנס ימות. תחשבו כאילו על כל הדימויים האלה של קודש הקודשים, מרכז העולם, שנכנסים אליו רק פעם אחת בשנה. וכאילו להבין, כל הדימוי הזה מתחיל מהנשכן, שפשוט סתם בונים איזושהי נקודה אקראית לחלוטין באמצע המדבר, ולכמה ימים שנהיה שם, זה המקום הכי קדוש בעולם, מי שיכנס שם ימות. אבל ברגע שנלך, דורכים
את זה. מה שרביצקי תהיה שם עם...
מה, לחרדה מהמקום הקדוש?
והמרכז, כן.
נכון.
הקדוש הוא המרכז, והוא כאילו המכונן של המפה,
השאלה איך אתה מבין את זה, כי גם בדוגמה אחת, כשאליעדה מדבר על זה, וזה מוזכר גם אצל גורביץ', הוא מביא את השבט הזה שהולכים עם איזה מקל, וכל מקום שהם הולכים, הם נועצים את המקל, וזה מרכז העולם. אני חושב שאתה יכול לשחק עם זה גם ככה, ועדיין השאלה איך אתה מתייחס לזה, עד כמה התודעה של זה שאני נעץ לי פה את המקל, ומחר אני אעקור אותו, עד כמה היא נוכחת. במשכן נראה לי שהיא מאוד מודגשת. שזה שהוא אוהל, וזה שבארון יש את המקלות, והכל כאילו עוד רגע ענן שוכן, אבל אתה יודע שהוא כל רגע יכול לקום, אין לך מושג מתי.
המסקים שם מסקים נורא, כאילו נורא מגזימים את זה.
את מה, את הניידות?
כן, כן, עכשיו. כאילו מזכירים את הניידות כאילו במין חזרה מאוד מאוד
זה. זה פלא הדבר הזה, אני זוכר שפעם שמעתי שיעור על המקדש של משלמה, שהוא פרש כל מיני אלמנטים שהוא הוסיף למקדש כניסיון לקבע את הקדושה. למשל, שהוא בנה קרובים שעומדים על האדמה, ענקיים. אתה רואה שם קרובים ענקיים שהוא בנה, שמעבר לאלה שכנראה נשארו על הארון, הוא בנה קרובים ענקיים שעומדים על האדמה מסביב. כבדים עם עץ מצופה זהב. כאילו ניסיון להגיד, אנחנו כבר לא בארון הנייד הזה שלא מוצאים את המקלות כי הוא כל שנייה הולך. עכשיו אנחנו תוקעים את הדבר הזה כאן, וזהו. ואמרנו כבר שכשהוא מתפלל על המקדש, אז הוא לא מעלה בדעתו שיחרב. וכל היותר הוא מעלה בדעתו שישראל יגלו, אבל הם יתפללו דרך המקום הזה, ואז הם יחזרו. ואת כל הזמן ניסיון לקבל. ומה זאת, הדימוי של המשכן, תורה שרב נחמן אומר יצחק, הוא נשאר את זה. אותו קדושה זה משכן. ומשכן זה משהו שבא והולך, והמצורעים אחרי זה נכנסים. יש דרוש יפה מאוד של מי השילוח, שחשבתי להביאו, אבל בעצם ישר קופץ לרמת המטאפורה, ואנחנו נשארים במקום הממשי כל הזמן. שהוא לוקח את המושג הזה של המשכן, והוא לומד מזה לתנועה רוחנית. זאת אומרת, כאילו, תמיד יש איזשהו שלב של עצירה, שאז שמים עליהם גבולות והבחנות, ויש את השלב של התנועה. כשאתה בתנועה, אז כל המחנות מתערבבים, דרך זה ככה ברגע שמתחילים ללכת, אז כולם, הארון תקוע שם איפשהו באמצע, אבל אין, כל הגבולות מתשתשים, כשאתה נמצא בתנועה. וככה האדם לפעמים הוא בתנועה, ואז הוא הולך וכובש שטחים חדשים. אבל מצד שני, גם המקומות הקדושים מתשתשים, והגבולות מתערערים. זה גם מצב שאפשר להיות בו. אז זה עצמו כאילו שאלה, מה דימויי הקדושה שלך, מה דימויי המקום שלך, האם הם לקוחים מהמשכן או לקוחים מהמקדש? מה אתה מתכוון?
מכבדו.
מה אתה מבין בכבוד פה?
אני לא יודע, קצת...
אני כאילו המושג של כבוד כשכינה?
לא, אני לא יודע
איזה
כשכינה, כאילו, כשהוא מדבר כאילו על ה... כאילו הוא מדבר על הסיטואציה שלו עם לעבור, והוא כאילו מדבר על איזה יחס פונקציונלי עם המקום שקשור בכבוד. לא בטוח מה הכוונה במכבדו.
זה מי מה שיש בו, אבל מימד ציני לדעתי. זאת אומרת, לא יודע כמה, כאילו, חכות, אני מרגיש. כאילו, הותרו זווים למצורים להיכנס לשם, אני עושה לבנים כבר
שם. מה הוא רוצה לומר להם?
קצת כאילו הוא יורד עליו לדעתי. כאילו, הוא הרגיש שהוא כאילו בא פנה אליו עם פנייה מנופחת כזאת, ככה אני הרגשתי.
יכול להיות, יכול להיות. למרות שאני גם יש פעם מראה... כאילו הרי הוא לא, הוא אומר זה רב נחמן בר חיסדא, אם רב נחמן בר חיסדא היה זה שמכבד את מקומו, לא היה לו עניין להזמין אותו. אלא המקום שלך לא יותר טוב מהמקום שלי, השאלה אם אני יותר טוב ממך, זה אולי חבוי פה, אבל אני מספיק כדי לכבד את המקום שלי, ואני לא צריך את המקום שלך, כל שסביב זה זה נוצר. בכל אופן, אני מרגיש, כל הממרה הזאת, האופנים שבהן היא חוזרת, אני לא בטוח שמצאתי את כולם, לא עשיתי פה מחקר יסודי מספיק, אבל זה עדיין נראה כסוג של פזמון חוזר כזה, לפחות בהקשר המסוים הזה של האמוראים האלה, שממש נותן איזה מין תנועה של אין הקדוש ברוך, אין העולם מקומו, מאוד חזקה. עוברת על המקומות הקדושים שקרו בהם דרמות ומחליפה את היחסים שלהם, שוב, אני אומר, לא בצורה של שלילת מקום לחלוטין, אלא לראות את המקום כמדיום למשהו שהוא תמיד מעבר לו באמת. אבל השאלה היא שאנחנו צריכים לפתוח אותה קצת יותר, אני חושב מה שהתחלנו קצת קודם, זה מה הצד השני של המשפט עושה. זאת אומרת, שוב, אם היה כתוב רק שאין העולם מקומו, היה אפשר לשים את הקדוש ברוך הוא כזה חוץ למקום לחלוטין, ועם אלה לתפוס יחס של שלילת המקום לחלוטין. אבל הממרה הזאת היא כפולה כל הזמן. וכל הזמן יש איזשהו מיקום של הקדוש ברוך הוא כמקומו של עולם. שוב, להחזיר אותו חזרה לממד הזה של המקום, הממד המגושם הזה קצת, שלא שללנו אותו לחלוטין. ואז השאלה המעניינת זה שוב, זה מה זה עושה ביחס למקומות הקונקרטיים, זה שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. אם, להגיד שהוא לא במקום זה יוצא איזושהי תנועה חזקה של שלילה, מה קורה כשאתה מחזיר אותו חזרה? והוא אומר שהוא המקום של העולם. התחלנו קצת קודם לדבר על המקום כאיזשהו מחל.
אני חשבתי אולי קצת שהתיאור הזה של לתקוע את המקל, כאילו ולכונן כל פעם את המרכז, הוא קשור בזה.
במה?
לזה שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. כאילו, אני אומר, באיזה תודעה אתה יכול כאילו להניח שלא משנה איפה תנעץ את המקל, כאילו עכשיו זה המרכז וכאן הקודש.
אני חושב שאתה צריך איזשהו כהן שיעשה את זה בשם, באיזשהו שם מוחלט, לא? כאילו אחרת זה יהיה מגוחך. אתה צריך לייחס את זה.
אלא אם כן, כאילו אתה תופס שבאמת כאילו לא יודע, הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, כאילו באמת כאילו...
אבל מה, הקדוש ברוך הוא מיוצג במקל הזה? הקדוש ברוך הוא, אם אני רוצה שהוא יהיה מקומו של עולם, אז שאלה אם אני מחפש שהוא ייתן לי עוגן. מה זה אומר שהוא, להגיד, אני אנעץ את המקל ואז יהיה נקודת מרכז לעולם, שאלה אם זה המשמעות של הוא מקומו של עולם. להגיד הוא מקומו של עולם, אני מבין את זה כמו שדיברנו קודם, אז הוא הופך את הכל.
אם אני אנעץ את המקל, זה יהיה מרכז העולם.
למה יהיה לעולם מרכז? מה יגרום לזה שיהיה מרכז לעולם הזה? זה השאלה שאולי עולה כאן. זאת אומרת, האם הוא מקומה שעולם נועד להציב מרכז, או שהוא שם את כל העולם בתוך איזשהו מקום שמעבר לו, ומה זה עושה לו? זה מטשטש את המקומות, זה מחזיר אותי למקומות. זה מעניין שבאמת ההקשרים שמדרש זה מופיע בהם, מאוד אני חושב אפשר לראות את התנועה של השלילה של בהם. מה זה בדיוק הוא מקומו שעולם? אני לא יודע אם אפשר לדלות מפה הרבה. ובגלל זה, או לא בגלל זה, גם אני חושב שזה דבר מעניין מצד עצמו, אני רוצה להגיע מזה לדיבורים של הארי. בעצם הגעתי לדיבורים של הארי דרך נפש החיים, נפש החיים גם משתמש בביטוי הזה.
אני חושב, אבל אולי כאילו, אין בתודעה כזאת, כאילו, התנועה שרשים את המקל, כל פעם מכונים את הגבולות מחדש. בסיס זה שבאמת אתה לא רוצה אותו בכל מקום. אתה באמת יכול למצוא את המקל בכל מקום, כאילו, ההנחה היא שבאמת המצב כאילו הקדמוני הוא באמת שכאילו אין גבולות, הכל כאילו הקדוש ברוך הוא.
כן.
לכן אתה באמת יכול לנעוץ את המקל, ואז כאילו באיזשהו מקום, הכהן או הזה, כאילו כן הוא שואף לכונן את הגבולות מחדש, אבל כאילו הוא באמת יכול לעשות את זה בכל מקום.
אז זה עצמו השאלה, אני חושב שזה דואג בדיוק הדימויים שהרי השתמש בהם. מה זה אומר זה שאפשר לנעוץ את המרכז בכל מקום? זאת אומרת, הנוכחות של ה... יש פה כל הזמן איזשהו מתח בין הטשטוש של המקומות, דיבור על איזשהו מקום שאופף את כולם, אנחנו נראה דוגמת בערי בצורה מאוד ברורה, ובין הניסיון לקבוע גבולות ולקבוע סדר. ומה המשמעות של זה שאין איזשהו רובד בסיסי שאפשר להסתמך עליו? אפשר יהיה באמת לקחת את הדימוי של המקל הזה, בגלל שהרי עוד שנייה ידבר איתנו על הקו שיורד לתוך האיגוד, שזה אולי בעצם אותו דבר. מה שאנחנו מתארים, זה לא קורה שוב ושוב, זה קורה פעם אחת וזהו. עדיין אנחנו נראה שאצל הרי השרירותיות של הנעיצה הזאת היא חלק ניכר מהעניין. אני רוצה שנפתח פה איזה עניין שנמשיך אותו בשבוע הבא, שאנחנו עומדים בזמנים. וואו, מוכר. טוב, אנחנו נעשה את זה קצת ביאף, אבל זה טקסט טיפה ארוך, אבל הוא בעצם ארכני, ואנחנו נרוץ עליו ונראה דברים יפים. אז שנייה, בשביל לפתוח את הדברים לקישור, רב חיים ויטל בליקוטי הש"ס אומר ככה, הנה מקום איתי דרשו רזה, לא מקומו של עולם, וזה תבין בסוד הצמצום. כמו שכתוב אצלנו, שעשה הקדוש ברוך הוא מקום בתוך אורו אל העולמות, ואם כן, הוא מקומו של עולם. גם זה מערב, מה זה מסורת מערי, כמדומני, שהוא מקומו של עולם, פירושו שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו וברא את העולם בתוך המקום הזה, ולכן הוא מקומו של עולם, הוא מה שהופך. עכשיו זה איזשהו קישור, בתוך הדיבור של הארי עצמו, המושג הזה פחות מוזכר, אבל הדימויים הם שם עם אותם דימויים, ההתמודדות היא עם אותם שאלות. עכשיו, יש בארי, אני חושב, איזשהו חידוש, שלי לפחות הוא התחדד ביחס לתמונות העולם שהרמב"ם מתאר, האריסטוטלית. ואני לא עושה פה מהלכים היסטוריים והתפתחות מושג המקום, אין לי מושג מספיק, אבל ברמה של תפיסות שונות, כמה שניתן לשחזר, אני לא יודע אם הארי חידש פה, הכניס פה, אם זה בתקופה שלא נפתח, אבל בכל מקרה זה נותן איזשהו, זה ממקם לחשב את השאלות ואת האפשרויות להסתכל. כי למשל, כשהרמב"ם מתאר את העולם במורה נבוכים על פי אריסטו, תמונה שהוא גם מקבל אותה לפחות בחלק הזה, אז יש בזה משהו מאוד מוזר, שבגביו אני חושב שלהרגיש מה החידוש שהארי, אם לא הוא חידש אותו, אבל חידוש שעולה ביחד אצל הארי בהשוואה לתמונה הזאת, שאולי בשבילנו מובן מאליו במובן מסוים. אז נראה שנייה את התיאור קצר של הרמב"ם על איך העולם נראה אצלם, מימי הביניים. דשא נמצא זה בכללותו, כלומר כל מה שיש הוא פרט אחד ולא יותר. זה כבר משפט נפלא. כלומר, כדור הגלגל הקיצון, עם כל מה שבתוכו, הוא בלי ספק פרט אחד, שהוא בבחינת ראובן ושמעון, מצד הפרטיות. השוני של עצמיו, דהיינו, עצמי הכדור הזה על כל מה שבתוכו, הוא כשוני בעצם בין עברי פרט אחד ממין האדם. למשל, לכן, כמו שראובן למשל הוא פרט אחד, הוא מחובר מאיברים שונים, בשר, עצמות, מזגים שונים, רוחות, כן, הכדור הזה בכללותו מחובר מן גלגלים מארבעת היסודות, ממה שמורכב מהם, אין בו רקנות כלל, אלא הוא אטום וממולא. מרכזו הוא כדור הארץ, המים מקיפים את הארץ, האוויר מקיף את המים, האש מקיפה את האוויר, הגוף חמישי מקיף את האש, והוא כדורים רבים, לא מנתי כרגע הפרטים, יותר התמונה הכללית. זה ותוך זה, אשר אין ביניהם חללים ולא רקנות כלל, אלא הם עגולים בצורה משוכללת, דבוקים זה בזה, כולם נעים תנועה סובבית גבוהה וכו'. בתוך הכדור הזה הנמוך הסמוך אלינו יש חומר אחד, השונה מחומרו של הגוף החמישי. חומר זה קיבל ארבע צורות ראשונות, בארבע אלה הוא נעשה ארבעה גופים, ארץ, מים, אוויר ואש, כל אחד מארבע אלה יש מקום טבעי מיוחד לו, והוא אינו נמצא בזולתו כשהוא עזוב לטבעו. אלה הם גופים דוממים, משרם להם חיים ולא השגה, אין עיניים מעצמם, אלא נחים במקומות עת הטבעיים. נגיד לצער מה אני רוצה לקחת מהתמונה הזאת. קודם כל, העולם פה הוא תחום. זאת אומרת, מה שאין פה זה אני חושב את האינטואיציה הבסיסית והפשוטה שלנו שיש איזשהו חלל אינסופי שהכל נמצא בתוכו. ופה אין חלל אינסופי, אין חלל בכלל. גם אין אינסוף, אני חושב, אני לא בטוח לגמרי לגבי הפרט הזה, אבל אין פה אינסוף. זאת אומרת, העולם נגמר באיזשהו מקום, הוא כולו צפוף ומלא, והצפיפות הזאת עצמה מחולקת לסדר היררכי כזה. כאן נמצא המים, כאן נמצא אש, אחרי זה יש חומרים יותר, יש לא חומרים, רמות שונות של הפשטה. ולכל דבר יש את המקום הטבעי לו. וזה מאוד קריטי שאין ביניהם חללים ריקים. כי להגיד שיש ביניהם חללים ריקים, זה שוב כאילו להציב לזה שיש איזשהו חלל ודברים נמצאים בתוכו. אין חלל, יש את הדברים עצמם. למשל, הדוגמה הזאת של ראובן ושמעון, מורכב מכל מיני חומרים, ועדיין אני מסתכל עליו כמכלול אחד. אבל כשאני מסתכל על הגוף של האדם, אני לא חושב שהמקום של היד הוא מקום שמתאים ליד. אלא היד נמצאת בתוך איזשהו חלל, היא יכולה להיות פה, יכולה להיות שם. ברגע שאני אומר, האדם הזה, המכלול הזה, הוא כל מה שיש, ממילא המקום של היד זה מקום של יד. הוא לא יכול להיות, אני יכול אולי לזרוק אותו לרגע למקום אחר, אבל הוא יחזור. מה שחזק בתמונה הזאת כל הזמן, שההבחנות ההיררכיות, ההבחנות בכלל, הן גם הבחנות במרחב. הן לא הבחנות שאפשר להניע אותן במרחב, שהוא לכשעצמו אדיש להן. למעלה ולמעלה ושם מתאים שיהיה זה, למטה ולמטה ושם מתאים שיהיה זה, הגלגל זה ומעל הגלגל זה, לא כי במקרה שמו אותו ואפשר היה להפוך, אי אפשר להפוך, כי כאילו כל דבר נעוץ במקום שלו, וגם אם החומרים האלה אפשר להזיז אותם, הם יחזרו חזרה. מה אתה אומר?
עכשיו, תנועה סיבובית היא כאילו מהצורך כאן איזשהו מימד של אינסוף שהוא אחר כאילו מה... זאת לא מרחבי, אלא...
זה אינסוף בזמן, זה הוא כן מדבר. אבל זה נכון, מה שמאוד חזק במקנת המקום זה שאין פה אינסוף במקום, שני דברים שאני רוצה באמת לקחת מפה זה שאין סוף במקום, והמקום הוא לא אדיש. המקום הוא, יש לו תכונות קונקרטיות. למעלה יותר, למעלה יש אופי שונה מאשר למטה. לאש יש את המקום של האש, למים יש את המקום של המים. יש פה משהו שמאוד קשה לתפוס אותו ברמה המדעית המופשטת, אבל כן אני חושב אפשר לתפוס אותו ברמה הקיומית. אני צריך למצוא את המקום הזה, אבל יש איזשהו מקום נשאל די מפורש שבאורות זה, ואני מדבר על זה שהתמונה הזאת היא יותר נכונה. מצד זה שאנחנו חיים ברמה, בנקודת מבט קיומית נקרא לזה, אנחנו חיים במרחב שיש בו איכויות, הלמעלה שלנו למעלה, הלמטה שלנו למטה, ההפשטה הזאת היא מוציאה אותנו מעצמנו. אני רוצה שנראה את זה גם שבוע הבא עם קטעים של מרלו-פונטי שמדבר על זה. זאת אומרת, יש משהו שהתפיסה הזאת כאילו אחוזה ברמה הקיומית, שאנחנו כן חווים מקומות כבעלי איכויות שונות. ומול זה יש את התמונה המופשטת שאומרת שאילו יש איזשהו חלל פנוי, אז נראה את זה גם בערי. והדברים נמצאים בתוכם, אבל כל דבר יכול לתפוס כל מקום אחר. עוד שנייה נראה את זה קצת יותר באבי. ופה אין חללים, אין מרחבים, הכל מאורגן בתוך איזושהי היררכיה. ואני חושב שמול זה נכנס למושג הזה של הארי. שוב, לא ברמת התיאור ההיסטורי, אבל כל מה שהרמה אומר שאין, הארי שם במקום הזה של האינסוף. ואנחנו נראה עוד שנייה שהדיבורים של הארי על האינסוף, הצמצום והקו, הם כולם מתמודדים בדיוק עם השאלה הזאת של מה היחס בין החלל לרקע הזה חסר ההבחנות לבין ההבחנות להיררכיה שחייב להיות, שהעולם כולם בנוי עליהם. בעצם אני לא נכנס פה לטיעונים ברמה ההיסטורית, אבל מה שהארי יתאר כאסילות והשתלשלות הוא איזשהו ניסיון לבנות מחדש היררכיה במקום בתוך החלל הפנוי הזה שנמצא שם מאחורה. בואו נקפוץ אבל לשאר הארי ונקרא קצת. נקרא קצת הרבה, ואז נתבונן בזה, ניכנס קצת לאוילם הזה. כך הוא מתחיל בעץ חיים, החל השער, הענף הראשון מדבר על סיבות לבריאת העולם, הענף השני מתחיל תכלס מההתחלה. בעניין אינסוף ברוך הוא, איך היה התחלת הצילות העולמות הנאצלים ממנו? וגם, חקיר הגדולה במחלוקת עצום, נחלקו בו כל המקובלים כולם. כי יש מי שכתב כי היוד ספירות עם כסדר יוד מדרגות זו אחרי זו זו למטה מזו. יש מי שכתב כי סדר מידתם דרך קווים ימין שמאל באמצע. יש עוד כמה אפשרויות. רבים יחכמו ויאמרו כי הם בצורת גלגלים עגולים, זה תוך זה, זה מקיף סבב לזה. והנה, מי שיסתכל לדברי רשב"י בספר הזוהר, תיקון עם ספר הבאיר, ימצא בדברי מאמרים שונים מחולפים, נוטים לכאן ולכאן. זה שאלה ראשונה, איך לסדר את העולמות, יש כל מיני מקורות סותרים. שאלה שנייה יותר חשובה על ענינו, והיא שייכת למקובלים האחרונים. המקובלים האחרונים נלאו יותר לחקור, לא יכלו? כי קושייה גדולה וחזקה הולכת ומסערת עליהם. באומרם, מאחר שהאינסוף שווה בכל בחינה והשוואה גמורה, לא יצדק בו מעלה ומטה פנים ואחור. כי כל הכינונים האלו מורים הם היות קצבה וגבול ותחום ומידה באור אינסוף העליון חס ושולם. וכן נודע שאור אינסוף נוקב ועובר בעובי כל ספירה וספירה, ומלגב כל ספירה וספירה, ואסחר לו מלבר לכל ספירה וספירה כנזכר בספר הזוהר. ואם כן, מאחר שכל היו ספירות קרובות בהשוואה אל האינסוף, וכולם מקבלים מהן אור בעצמו, אם כן, מה יפרש בין זה לזה? ובאמת יתעלה כל ספירה מחברתה, כיוון שמדרגות כולם שווים כנל. זאת אומרת, אני חושב, אפשר להציב פה בהקשר שדיברנו עליו שתי סוגים של שאלות. השאלה הראשונה היא כאילו עדיין נמצאת במרחב האיכותי הזה. למעלה, למטה, בפנים, בחוץ, הכל משמעותי, ולכן צריך לחשוב בדיוק איך לסדר, יש מקורות סותרים, זה עצמו אולי כבר יוצר איזשהו קונפליקט בתפיסת המרחב, יש אפשר לתאר אותו ככה וככה וככה, אבל ניסיינו לסדר, לסדר את המרחב, לקבוע מה מעל מה, איפה הדברים הגבוהים, איפה הדברים הנמוכים. לעומת זאת המקובלים האחרונים, פתאום נכנס פה איזשהו מושג אחר, שלא שוב, לא יודע, היסטורית, אם הוא היה לפני זה, מה היה מקומו, אבל הוא מבלבל את כל המערכת, זה להשאיר איך לך יכול לדבר על למעלה ולמטה ועל בפנים ובחוץ, ואיזה משמעות יהיה לזה, הרי יש פה איזשהו משהו שהוא מערער את כל הכיוונים האלה, וגם נכנס בתוכם ומפרק אותם בפנים, ואז מאיפה כל הסיפור הזה התחיל, איך תבחין בין הספירות, איך תבחין בין למעלה למטה, איך כל זה יקבל משמעות. על זה בא הרי לענות כאן, ואז הוא אומר ככה, התיאורים מוכרים יחסית, אבל אני רוצה שנקרא את זה בפנים, בגלל שיש פה כל מיני דגשים שאני לא שמתי לב למה שקראתי אותם מתוך הפרספקטיבה הזאת. דע כי תרם שנצלו הנאצלים נבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי מבחינת אוויר רקני וחלל, אלא הכל היה ממולא מן אור אינסוף פשוט הלא, ולא היה לו בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא נקרא אור אינסוף. כאשר עלה ברצונה פשוט לברוא עולמות להציל הנאצלים, מאז צמצם את עצמו אינסוף בנקודה האמצעית אשר בו, באמצע אורו ממש, אז נכנס בו בסוגיים, אמר, אני בערכנו אמר רב זה, זה קל להבין. זאת אומרת, אני חושב, רגע, איך יש לו אמצע? לא באמת אמצע, אלא בדיעבד זה נהיה אמצע. צמצם האורו ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית, ואז נשאר מקום פנוי ואוויר בחלל ריקני מנקודה האמצעית, ממש כזה, שם יש ציור, בדפוסים בכתבי היד. והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית אמור, באופן שמקום החלל הוא היה עגול מכל סביבותיו והשוואה גמורה. ולא היה בתמונת מרובה בעל זוויות ניצבת, לפי שגם אין סוף צמצם עצמו בבחינת עיגול בהשוואה אחת מכל הצדדים, והסיבה הייתה, לפי שכיוון שאור אין סוף שווה בהשוואה גמורה, הוא הוכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים, ולא שיצמצם עצמו מצד אחד יותר משאר הצדדים. ונודע בחוכמת השיעור שאין תמונה כל כך שווה כמו תמונת העיגול, מה שאין כן בתמונת מרובה בעל זוויות ניצבת בולטות, וכן תמונת המשולש וכיוצא בשאר התמונות. הכוח מוכרח יכול להיות צמצום אין סוף בבחינת עיגול, הסיבה הוא בעבור שהוא שווה בכל מידותיו כנעל, זה שלב א', ואז המשיך מן האור אינסוף קו אחד ישר מן האור העגול שלו מלמעלה למטה, משתלשל ויורד לתוך החלל ההוא, כזה. שוב יש ציור, קיים את הציור שנצייר אותו על הלוח. יש פה תוך מחיק, זה לא מאוד מחיק הדבר הזה, נצייר על הדף. יש עיגול, ואז יש קו, ומה שחשוב גם מאוד, להגיד עוד מעט, שהקו לא מגיע עד למטה. זה בדיוק, בואי נסתכל על הציור.
לא מגיע.
לא מגיע. ראש העליון של הקו נמשך מן אינסוף עצמו ונוגע בו. אמנם סיום הקו הזה למטה בסופו אינו נוגע באור אינסוף. בדרך הקו הזה נמשך ונתפשט אור אינסוף למטה. במקום החלל הוא הציל ברב יצר ועשה כל העולמות כולם, וקו זה כאין צינור דק אחד אשר בו מתפשט ונמשך מימי אור העליון של אינסוף אל העולמות אשר במקום האוויר והחלל ההוא. על בסיס זה נבהיר אתה קצת עניין חקרת המקובלים לדעת איך יש ראש תוך סוף בספירות הנ"ל. אמנם, בהיות כי הקו ההוא ראשו נוגע באור אינסוף מצד העליון וסופו, אינו נמשך למטה עד מקום אור אינסוף הסובב תחת העולמות ואינו דבוק בו. וכן אז יזדק בו ראש וסוף. כי אם דרך בית הקצוות היה מקבל שפע אינסוף, היו בית הקצוות בחינת ראשים שווים זה לזה, ולא היה אז בחינת מעלה ומטה. וכן, אם היה אינסוף נמשך מכל סביבות צדדי המקום החלל ההוא, לא היה לא מעלה ולא מטה, לא פנים ולא אחור, לא מזרח ולא מערב וצפון ודרום, אך בהיות אור אינסוף נמשך דרך קו אחד בצינור דק בלבד, יצדק במעלה מטה פנים ואחור, מזרח מערב. בואו נעשה שני הציורים כדי נראה מה האופציות שהוא שואל. קודם כל יש נקודה אחת שהוא מדגיש, שזה דווקא עיגול. כאילו מתאר את זה כתנועה מבפנים החוצה כזה, של הסתלקות. מה? אני? כן, יש לי את היום. זה דבר אחד. דבר שני, אז אני מדבר על זה בהרחבה. דבר שני, הוא אומר, הקו הזה, דווקא קו, דווקא קו, גם במובן שהוא לא מגיע מכל הצדדים. כי אם הוא היה מגיע מכל הצדדים, אז שוב, כל נקודה בהיקפים לפחות הייתה קרובה באותה מידה, זה היה נבלע מחדש בתוך האינסוף שאני מדבר עליו. וכנ"ל אם זה היה מגיע עד לכאן, אז שוב, לא היה למעלה ולא למטה. הדרך היחידה שיהיה איזושהי היררכיה, הדגש המושג המרכזי פה, זה באמת הניסיון לבנות מחדש את הסדר. שהאינסוף לא יפרק לנו את הסדר של הספירות. קודם כל זה נכון במידה מסוימת, אבל לא, זה לא נכון, סליחה, אם אתה מסיב את הדף כלמעלה ולמטה, אז יש לך ימין ושמאל.
אבל אתה לא יודע את פה או את פה.
לא, אני תוך, זה אולי נקודת ההסתכלות פה המשמעותית, אבל זה נכון שזה מייצר איזשהו משחק של סימטריה. לא יודע בדיוק לענות על זה כרגע. לא יודע. במובן מסוים הימין והשמאל הם באמת סימטריים, אבל מצד שני הוא כן יוצא לקבוע להם יחס. אני לא יודע כרגע להתייחס לזה. מה שיש פה אבל כל הזמן, זה את המשחק הזה בין הכל שווה, לבין המקום שבו צריך איכשהו לשבור את השוויון הזה וליצור היררכיה, ומאוד חשוב שזה לא יחזור חזרה לתוהו ובוהו הזה של ההתחלה. עכשיו אני רוצה שנתבונן בזה שנייה בשלבים. יש לנו את הפסקה הזאת, שבה הוא מתעקש על זה שהצמצום צריך להיות עגול. מה העניין? כאילו, התחושה היא שיש איזשהו שלב שבו, קודם כל הוא מגדיר את האינסוף דרך זה, שאין בו ימין ושמאל, אין בו לבעלה ולמטה, אין בו גבוה ונמוך, אני חושב גם זה הולך ביחד, אלא כל אחד, ואז יש את השלב של הצמצום, ועדיין, אומר, גם שם, עדיין אין למעלה ולמטה, חשוב שהצמצום יהיה בצורת עיגול דווקא, כי זה עדיין איזושהי תנועה של האינסוף, וכי התנועה של האינסוף היא עדיין משמרת את האיכות הזאת, שדרכה למדתי את המילה איזוטרופי, שפירושה שאין לדבר כיוון. זאת אומרת, תראו פה בהערה שהבאתי למטה מאיזה מקום באינטרנט, מה שמורת המילה איזוטרופי זה היא זהה לכל הכיוונים. זאת אומרת, עיגול הוא איזוטרופי, כמו שיגיד זאת שנייה, בגלל שאתה, אין פה הבדל בכיוונים, מה זאת משולש, מרובע וכולי, יש הבדל בכיוונים, כי אתה מצא באמצע, יש לך מקומות שרחוקים לך יותר, מקומות שרחוקים לך פחות. מדעים סבורים, וזה מתחבר לעניינים ישר, כי היקום שלנו איזוטרופי, כלומר, אם נעמוד במרכזו ונסתכל לכל הכיוונים, הכל יראה אותו הדבר. העיקרון הזה קשור לתיאוריית המפץ הגדול, מלמדים שם, לפי היקום מתפשט מנקודה מרכזית אחת, בדיוק כמו התיאור של הצמצום של הארי. איזוטרופיות היא תכונה שיכולה להיות מוכרת גם בעולם שלנו. כדור איזוטרופי, חץ איננו איזוטרופי, מכוון לכיוון מסוים. זאת אומרת, המושג של איזוטרופי ישר זורק אותנו ליקום המתפשט, ולתכונה הזאת של מרחב שנוצר מאיזושהי נקודה, אבל הוא מתפשט באופן שווה בשווה. זאת אומרת, אין לו למעלה ולמטה, אתה יכול להפוך אותו ולסובב אותו, לא יקרה שום דבר. שזה אצל הארי זה עדיין נמצא בשלב של הצמצום. וזה מאוד חשוב לו שהצמצום עדיין יהיה כזה. זה לא אומר, הקדוש ברוך הוא החליט לסלק את עצמו, ואז הוא עושה פה איזה מין מרחב בצורת עוקף, יש כל מיני את המרחבים המעוותים מהגיאומטריה שהתפתחה במאה ה-20 ו-19. לא. כאן עדיין יש עיגול, שזה הדבר הכי קרוב לתכונות של האינסוף שהיו. גם אם הוא מוגבל, ולא האינסוף שהיה בהתחלה, עדיין את המימד של הסימטריה הוא שומר. שזה מעניין, כאילו אני חושב שהרבה פעמים אנחנו חושבים כאילו על איזשהו ניגוד כזה, יש את האינסוף ויש את הצמצום המוגבל וכו', ויש בשלב ביניים, שהוא, מצד אחד הוא לא אינסופי במובן של אין לו גבולות, מצד שני הוא כן משמר את האיכות של האינסוף, שזה הדבר שאני רוצה להתמקד בו בסיפור הזה, האיכות של האינסוף שאין לו כיוונים ואין לו היררכיות, שזה כאילו התכונה החזקה שלו. מצד התכונה הזאת, מה שאני רוצה להתמקד בו, אני יותר נוכל לראות שבוע הבא מה זה עושה בנפש החיים, זה שמבחינה הזאת זה לא משנה איזה חלל פנוי או אינסוף. זאת אומרת, מה ההבדל בין האינסוף לבין החלל הפנוי? מבחינת האיכות. לא נאמרה פה שום איכות של האינסוף. אלא נאמר רק זה שאין בו כיוונים. ואותו דבר, גם בחלל הפנוי אין כיוונים. אותו חוסר כיוון הזה הוא נמצא, גם לפני וגם אחרי.
עד שיש קו.
עד שמתחיל הקו. הקו הדפקיד שלו זה לחתוך. עכשיו, אם לא היה חלל פנוי, אז הקו לא היה יכול לחתוך, כמו שלא היה קו. זאת אומרת, בעצם הצמצום פה יוצר איזשהו בד ציור כזה. קנבס. שאפשר עכשיו לצייר עליו קווים. הקנבס זה צריך להיות שחור, והקו צריך להיות לבן, צורך היום, כי זה אור. אם לא היה קנבס, לא היה אפשר לצייר. צריך שיהיה חלל פנוי, אבל החלל עצמו הוא עדיין פנוי באותה מידה כמו שהיה קודם. לא השתנה בו. ההיררכיות מתחילות רק עם הקו, ולכן מאוד חשוב שהקו יהיה ככה וככה וככה באופן שיאפשר לבנות איזושהי היררכיה בתוך החלל הפנוי הזה. אבל, כאילו, אני מרגיש, כל הקטע הזה, הוא, כאילו, בהגשה, הוא נע בין התודעה הזאת של אין כיוון, הכל שווה ושווה, והוא שומר על זה לאיזשהו שלב, הוא לא מוכן לוותר על זה, חשוב לו שיש דבר כזה. מצד שני, גם מאוד חשוב לו שהחלק שמתחילים העולמות, הם יהיו בנויים על בסיס איזשהו חלל פנוי, אבל הם ייצרו בתוך היררכיה שאי אפשר להפוך אותם, ואי אפשר לבלבז אותם, והם לא רק מבליחות לרגע ונעלמות, גם הזן שיש בערי כל מיני מורחבויות. ולפחות עכשיו מתואר כאן, מאוד חשוב שהקו לא יגיע עד למטה, ולשני יגיע עד למטה, אופ, הכל יתבלגן מחדש. חייב שיהיה, כאילו ניקח את השאלה של המקובלים. התיאורים פה הם דרמטיים, משהו לא ממקרה. שערה מסערת עליהם. זאת אומרת, יש להם את הקבלה שהיא מאוד מסדרת ומאוד בונה. וקודם כל זה בעיה שיש ממלא בלגן. אתה רוצה שיהיה סדר ויש לך בלגן. יש לך מקומות סותרים, אתה לא מצליח סדר תמונה מסודרת. אבל זה קושיה אחת והתמודדו איתה הרבה דורות. ואז כאילו פתאום נכנס מושג הזה של הסוף. אומר, אוקיי, אבל על מה אנחנו בונים את כל הבניינים האלה? אין פה שום דבר. יש פה משהו שהקרקע רעועה והכל מתמסמס חזרה. ואז בערים אומר, רגע, אמנם יש את הקרקע הזאת, והיא לא נעלמת, וכל התיאור הזה בעצם עוסק במסד האינסופי הזה. זאת שני, כשמתחילים לבנות, אז באמת העולמות האלה בנויים, ואפשר לסדר אותם, כל מיני בחינות וכו'. השאלה, מה נשאר מהתיאור הזה? בואו תגידו לי אתם, אולי, מה יותר חזק פה? הקאוס או התיקון? עד כמה הקו הזה נראה לכם יציב, בתוך החלל הפנוי? אני אקשור את זה שנייה לשאלות של הוא מקומו של עולם, כדי שזה לא יהיה כל כך מופשט. אם הוא מקומו של עולם פירושו שיש איזשהו חלל שכל העולם נברא בתוכו, מה זה עושה למקומות שלנו? עד כמה הדבר הזה נוכח? שבעצם כל מה שהרי בא להגיד, אני אגיד, הוא היה מקומו של עולם, אבל הוא פינה את עצמו, ועכשיו יש עולם, וזהו. מה שהיה פה לפני כן...
עכשיו הוא בא להתארח.
מה?
הוא בא להתארח, כן.
הוא בא בתור קו, הוא לא בא במלוא כוחו. ובכוחו של כל אדם ואדם. סימן השאלות של צמצום כפשוטו ושלא כפשוטו, אבל אני נמצא פה כבר לפני כן, אני חושב, אבל לפני זה בשאלה שאנחנו מבינים את התיאור הזה עצמו. זאת אומרת, אם התיאור הזה בא להיפטר מהמושג של אינסוף, ולהגיד, אוקיי, היה אינסוף, אבל עכשיו הוא הלך. או שהוא עדיין משמר איזשהו מתח בזה, איך שהוא תיאר את הגנאלוגיה הזאת של העולם.
נראה לי רבי זה שהקו כמעט מגיע, כאילו, שהוא...
זה רעוע?
כן, זה רעוע, כן. לא יודע. כאילו, זה שהוא אומר, הוא לא מגיע, כאילו. אבל הייתי חושב שהוא כן הגיע, כאילו, משהו כזה.
כאילו, היה מתאים לו להגיע בעצם, למה שהוא יעצור. זה אולי מבטא את זה שהקו הזה הוא עדיין אור אינסוף, מה שאומר, מימי האור אינסוף נשפחים לתוכו, עוצרים את עצמם ברגע האחרון, אבל זה לא שכאילו היה מגרש ריק ואז בניתי עליו בית. שהבית כאילו טבעו מוגבל. אלא שפכתי לתוכו איזה זרם שאיכשהו עוצר את עצמו, אבל בטבעו הוא עדיין שייך ל... מתאים לו להתחבר לים הגדול שמסביב.
יש משהו בנכון כאילו שהקו כאילו מכונן את הלמעלה למטה, אבל כאילו הלמעלה הוא מקרי והלמטה הוא מקרי.
כן.
כי הרי המקום שני, הקו היה יכול להתחיל להישפך מכל מקום אחר, כי זה היה אין סוף. אם אין סוף זה לא משנה הלמעלה למטה, אבל לכן גם הקו כאילו משקפת אותה כאילו... מקריאות כאילו של
האינסוף,
שבו באמת אין למעלה למטה.
זה באמת מחזיר אותנו לדוגמה של המקל. אתה נועץ מקל ואתה באמת בונה סביבו היררכיות ומתייחס למהם ברצינות, אבל תכלס אתה יודע שנעשת את המקל הזה במקום שרירותי. אין לך איזשהו... אני חושב שזה חוזר של התמונה של המורה הנבוכים, עד כמה זה חשוב שם שלא יהיה חלל פנוי, כי אין את הממד הרק הזה שעליו בנית את הבית. לא, אתה בנית את הבית על המקום, וכל הדברים מחוברים אחד לשני, הם לא יכולים לזוז, אי אפשר להזיז אותם. ופה זה מאוד חזק, שגם כשאתה בונה את כל העולמות בפנים, אתה יודע שהקו הזה סתם, לא, הוא לא יצא מלמעלה, אלא הוא יצר את הלמעלה בזה שהוא יצא מנקודה מסוימת, סתם ככה. עלה ברצונו, אפילו המרכז, זה בוא נברא העולם, הוא בכלל לא היה מרכז לפני שהחליטו שהוא יהיה המרכז. זאת אומרת, יש פה כל הזמן איזשהו מימד שנשאר, גם אם אתה אומר צמצום כפשוטו וכולי, אתה לא יכול כאילו להתחמק מזה שהמושג האינסוף היה פה. וכיוון שהוא היה פה, אז הוא תמיד יהיה יותר חזק.
ישיר
עקבה, בהחלט. זה מעניין כאילו את כמה שכל הדיונים האלה על צמצום כפשוטו או שלא כפשוטו, הם בעצם יושב כאילו איזה ניסוח בוטה של מה שבעצם נמצא כבר פה לפני כן. זאת אומרת, אתה יכול להגיד כפשוטו עד מחר, עדיין. ברגע שמושג האינסוף נכנס לסיפור, ברגע שהעולם הזה, גם אם הוא עדיין דומה לתמונה אריסטוטלית ושיש לו היררכיות במרחב וכולי, ברגע שהוא נמצא בתוך החלל הפנוי הזה, הוא כבר איבד את היציבות שלו באיזשהו מקום.
כאילו, זה שהוא באמת נתון בצורה של עיבול, כאילו, בבואה, כאילו, לפחות של
האינסוף,
כאילו, כך או אחרת.
כן.
זאת אומרת, החלל הפנוי יותר דומה לאינסוף מהקו, בהקשר, כאילו, אתה יכול להגיד שהוא, כאילו.
נכון.
להסביר ככה את הצמצום שלו, כאילו.
כן. כאילו, החלל הפנוי נשאר תמיד כאיזה משהו שהקנבס נשאר יותר חזק מהציור באיזשהו אופן. אתה לא יכול להתאמן כזה שציור ציור על הקנבס.
אז הוא כאילו, כשהתכונות שלו דומות לאינסוף, כאילו מה שאתה פתח רואה את חלו, אז הוא כאילו יותר מרמז על האינסוף אולי כאילו מהקו עצמו.
גם בעולם קשה
לזוס. מה?
בסוף כאילו גם בעולם אפשר להגבלה.
מה אתה מתכוון?
כמו שאני מבלעים באינסוף, במידה דומה כאילו. האינסוף הוא מאיים, העולם חוזר להיות מאיים.
אבל מה זה העולם שאתה מדבר לך? תחזור לעולם מהתחלת העניין.
קודם כל המפלצות
המפלצות זה הבעיה? לא, אני יודע, כי אני חושב אפשר להתבונן על כל הסיפור הזה ולהגיד כאילו זה בשפה דתית כאילו המושג האינסוף נכנס פה מאיזה עולם. אם אתם זוכרים את הקטע של דקארט שהבאתי בשיעור הראשון, שהוא מתאר כאילו איזה מין תמונה מודרנית כזאת שהמרחב הוא אינסופי אבל הוא רק חומרי, אין בו שום דבר מעניין, כל מקום שאתה הולך זה אותו דבר, שזה אני חושב תמונה של החלל הפנוי, אבל מה שעולה כאן מאוד חזק, זה לא כך משנה אם זה חלל פנוי איזה אור אינסוף. מה שעולה פה, אני חושב, זה איזושהי תודעה שיש איזשהו מחל ריק ואדיש שכל הדברים נמצאים בתוכו. בין אם הוא אדיש באדישות אלוקית, בין אם הוא אדיש באדישות של חלל פנוי, במובן מסוים זה לא כך משנה. כי שניהם יש להם את אותו אפקט, שכל דבר שאתה תבנה על גבי החלל הזה, הוא יהיה רופף. כאילו תבנה מקדש, זה יהיה במדבר. בהקשר הזה, בדימויים שדיברנו עליהם עד עכשיו, יש איזשהו מקום שעליו אתה מניח את הדברים. נגיד קרוונים, זה מאוד חזק, קרוון, אתה שם אותם במקום מסוים, אתה יכול להיות שם עשרות שנים, ואתה יכול למצוא שם עצים ולצפות אותו באבנים, ואז יבוא עם מנוף אתה לקח אותו, ואופי, יש שם מימי לגבוע כזה. כאילו יש איזו אדמה שמתחת לכל האבניות שאנחנו משליחים עליה ויוצרים בתוך הגבולות, וזה מאוד חשוב לנו שככה זה פה. אני אומר קרוון, כי קרוון זה דוגמה חזקה, שבית ברמה, שוב, ההבדל בין השפה הקיומית למבט המופשט על הדברים. ברמה הקיומית יש הבדל תהומי בין פנים וחוץ לגבי בית. ויש איזה אפילו השלכות בתפיסה לפעמים, שאתה נכנס לתוך בית, במיוחד לגבי קרוון זה בולט, והוא נראה לכם בפנים יותר גדול מאשר מבחוץ. כי זה, כי החוויה למרחב מופשטת היא לא משקפת את החוויה הקיומית. ברמה הקיומית יש פנים ויש חוץ, זה שני דברים שונים לחלוטין. וההפשטה של להסתכל על זה כאילו מלמעלה ולהגיד, אוקיי, זה המרחב או מרחב אחד, ואז קבעת בגבול ואמרת זה פנים וזה חוץ, אבל זה יכול גם להיות הפוך. היא, כאילו יש משהו בתנועה בין המבטים, אני רוצה שניגע בזה יותר גם שבוע הבא, שהוא שובר את היכולת לחוש פנימיות ולחוש בית, הוא כאילו זורק אותך החוצה לרגע ואומר, אוקיי, בנית פה מקדש, אבל מתחת זה מדבר, כאילו לא, לא... אם אני חוזר הוא מקומו של עולם, זה עושה משל את האפקט הזה, ברגע שאתה מושג של המקום כאיזשהו חלל שכל הדברים נמצאים בתוכו, אז אמר לי, אוקיי, הקדוש ברוך הוא לא אחד מהדברים. אם הוא היה אחד מהדברים, הוא אומר לזה, אולי הוא נותן לי איזשהו עוגן לתוך המקום הזה, אבל הוא לא אחד מהדברים, ואין מקומות שהוא תפוס בהם, ואין מקומות שבאופן טוטלי אחרים, יותר חזקים מהמקומות של האדם. אין היררכיות חד משמעיות. אבל גם אם אני אשים את הקדוש ברוך הוא כמקומו של עולם, עדיין האפקט הזה של המקום בכלל נשאר. כאילו יש משהו באמירות האלה שהוא זורק אותם מנקודת המבט הזאת מלמעלה, ומטשטש את כל הגבולות האלה שאנחנו בונים, וכל מיני משליך אותנו החוצה לאיזה מקום שמערער את כל ההיררכיות. שזה אני חושב מה שהארי עושה פה בכל העבודה הזאת עם המושג של אינסוף, כאילו להתבונן על המרחב הגדול והרקע הזה שכל הדברים נמצאים בתוכו. אני אומר, אוקיי, זה האפקט, האפקט של המרחב הזה הוא אותו אפקט כמו של אינסוף, והעיקר האפקט שלו זה אפקט של שלילה, זה רמבמיסטי במובן של תארי השלילה, אם נחזור לזה. את כל מה שזה עושה, זה להגיד שכל ההיררכיות שאנחנו בונים הן קצת בסוגריים באיזשהו מקום, עוד לפני השאלה של הצמצום כפשוטו או שלא כפשוטו. ואני חושב שבו אפשר להרגיש מה שנראה אחרי זה אצל נפש החיים, יש פה איזה משחק, אני חושב, של חרדה ומשיכה כזאת. זאת אומרת, מצד אחד זה האינסוף, זה הדבר הכי גבוה, מצד שני, ברור שאנחנו רוצים שמישהו יבוא וינעץ איזה קו, נגיד לנו פה זה המרכז, יש למעלה, יש למטה, יש עולמות. ואת יש פה איזה מין תנועה כזאת בין הכתבים האלה, וכאילו דיונים מאוד מופשטים, אני חושב שהם נמצאים לגמרי ברמה של חוויית מרחב. באופן כללי, הארי, מה שהוא עושה זה לדבר כל הזמן בדימויים של מרחב, ואחרי זה, כמובן, כולם מתפלספים, איך זה יכול להיות, אם זה הגשמה וכו'. יש פה אנשים בדרמה של חוויה פשוטה, ושל התמודדות עם החוויה הפשוטה, וכמה ללכת איתה וכמה לא. בכל אופן, מה שנעשה הלאה, זה ללכת לנפש החיים. ושנפש החיים, הוא מדבר המושגים האלה, הוא מתמודד עם החסידות, והוא מדבר בדיוק על על החרדה והמשיכה מהמקום הזה, ועל הקדושה, ועל התומעה, ועל ההבחנות, וחוסר ההבחנות. וכל האיזוטרופיות הזאת שראינו בו תחזור שם בצורה מאוד חזקה עם כל ההשלכות הקיומיות שלה. וזהו, עד כאן.